שלומכם אהובה, ידידיי מוריי ורבותיי, אנחנו ממשיכים את סדרת השיעורים שלנו בספר משלי על פי שיעורי מרן זצ"ל. בפרק א' פסוק ו' כתוב להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידותם. בגרא כתוב להבין משל ומליצה, עכשיו מפרש מה להבין. משל, תורה שבכתב, מכנה בשם משל, כי המשל תמיד מובן, אך הוא לבוש לדוגמתו ועניין פלא, וכן דברי תורה שבכתב הם מובנים, אך נתלבשו בה עניינים פלאיים. וזהו שצריך להבין משל שהוא הלבוש, והמליצה שהוא הנמשל, דברי חכמים וחידותם. ומכנה אגדות חכמים לחידה, מפני שדבריהם אינם מובנים כמו חידה, ואי אפשר לחברם אם לא שיבין התכלית הנובשת בתוכה, ואז יבין גם החידה. לכן דברי חכמים הוא הנמשל ותכליתם של הדברים, וחידותם הם הדברים עצמם שהיא החידה. כאן מדובר על מהלכי התפיסה בתורה. להבין, תורה היא בינה. מבואר בגרא שבתורה שבכתב יש מהלך של משל ומליצה. משל, סיפור דברים שיש לו אחיזה מצד עצמו, אלא שבתוכו מלובשים דברים בפנימיות העומדים ביחס לכל מערכת הסיפור. לעולם המשל הוא סיפור העומד בפני עצמו. מליצה, נמשל, הוצאה לאור של דברים. מליץ, מי שעושה את הדברים למובנים, מוציא אותם לאור. אין הכוונה למשפטי התורה ומצוותיה, לענייני ידיעת המציאות, כפי שיתבאר בעזרת השם. אז זה להבין משל ומליצה. משל, תורה שבכתב, משל. והמליצה הוא הנמשל. הוצאה לאור של דברים. מי זה מליץ? מי שעושה את הדברים למובנים, מוציא אותם לאור, והוא המליץ בין אותם, כמו שראינו בספר בראשית. בתורה שבעל פה אין מערכת של משל ומליצה, אלא של חידה. הכוונה לדברי חז"ל בפנימיות, אגדת חכמים. כאשר חז"ל אומרים דין בהלכה או בדרך ארץ או בהנהגה, הרי שכל מה שיש בעומק הדברים מונח בעצם הדין, כמו שנאמר. הדין הוא מערכת שלמה של דברים, והדברים שנאמרו בו משמעותם שלמה במערכת הזו, ואף שוודאי יש עוד עומק בפנימיותו של הדין, אין זו מערכת של משל ומליצה. משל ומליצה שייך רק באגדת חכמים, בה אין שום הבנה לדברים עצמם, אלא רק על ידי הבנת התוכן שבעומק הדברים. זו יחידה. המשמעות החיצונית של הדברים מובנת רק לאחר שיודעים את התוכן הפנימי שלהם. זוהי כוונת הגרא שדברי החידה אי אפשר לחברם. לחבר מילה למילה בהקשר שלהם ומובן לעצמו. וכלשון הגרא בליקוטים, אני מצטט, וההבדל אשר בין משל ובין חידה, שהמשל הוא לקוח מהקדמות ידועות, כמו בתורה שבכתב, כל הסיפורים הם כאין המתנהג בינינו. אבל החידה הוא לקוח מהקדמות שאינם מפורסמות, כמו מעז יצא מתוק, ודברי חז"ל, רב בר בר חנה, אם שהחיצוני בוודאי היה אמת, אבל לא מפורסמות. עד כאן לשון הגרא. מפורסמות הפירוש דברים הידועים ועומדים כמשמעות בפני עצמם. וכך הוא סדר הדברים, כפי שנתפרשו בפסוק. בתורה שבכתב, קודם המשל למליצה, היינו על ידי הבנת המשל שיש בו מקום להבנה בפני עצמו, באים להבנת המליצה. המשל הוא הדרך המובילה אל המליצה, מה שאין כן בתורה שבעל פה, דברי חכמים קודמים לחידותם. לפני שיש הבנה של משמעות הדברים, אין שום תפיסה בדברי החידה. אז קודם כתוב דברי חכמים וחידותם. אז דברי חכמים קודמים לחידותם. לפני שיש הבנה של משמעות הדברים, אין שום תפיסה בדברי החידה. אבל בתורה שבכתב, קודם המשל, יש הבנה במשל, ואחר כך במליצה, שהוא הנמשל, הוצאה לאור של הדברים. עניין המשל נתפרש בדברי הרמב״ם בפתיחה למורה נבוכים. אני מצטט את לשונו: דע כי הבנת כל דבר שאמרו הנביאים וידיעת אמיתתו הוא הבנת המשלים וענייניהם ופירוש מילותיהם. כבר ידעתי אמרו וביד נביאים אדמה, וידעת אמרו חוט חידה ומשול משל, וידעת כי מרוב עשות הנביאים המשלים אמר הנביא הם האומרים הלא ממשל משלים הוא. וכבר ידעת מה שפתח בו שלמה להבין משל המליצה דברי חכמים וחידותם. ואמור ומדרש למה היו דברי תורה דומים עד שלא עמד שלמה, לבאר שהיו מימיו עמוקים וצוננים, ולא היה אדם יכול לשתות מהם. מה עשה פיקח אחד? ספק סיפק חבל בחבל ומשיכה במשיכה ודלה ושתה. וכך היה שלמה יורד ממשל למשל ומדבר לדבר עד שעמד על בוריה של דברי תורה, של תורה. זהו דברם. ואיננו רואה שאחד משלמי הדעת יחשוב כי דברי התורה הרמוז עליהם הנה אשר הערים בהבנתם, אשר הערים בהבנתם בהבין ענייני משלהם הם משפטי עשיית סוכה ולולב ודיני ארבעת שומרים וכל הדומה להם. אבל הכוונה היא בהבנת העמוקות והסתומות בלא ספק. ושם נאמר רבנן אמרי, זה המאבד סלע ומרגלית בתוך ביתו עד שהוא מדליק פתילה בקיסר מוצא את המרגלית. כך המשל הזה אינו כלום, ועל ידי המשל אתה רואה את דברי התורה. וזהו דברם גם כן. עד כאן לשון הרמב״ם. כוונת הרמב״ם שיש שתי מערכות בתורה. בדיני תורה יש רק את המערכת החיצונית של הדברים, היינו שם הכוונה רק לדברים כפי שהם בפשט הכתוב, או שנלמדים באחת מדרכי הלימוד מתוך הפשט. ברור אמנם שבעומק הדברים גם מערכת הדינים והמצוות היא משל לדברים אחרים בפנימיות, אך בדיני התורה אין כאן משל. הדברים נאמרים כמערכת שלמה בפני עצמה. המערכת של משל היא בענייני הבנת העמוקות והסתומות, ידיעת המציאות ומהלכיה. כאן עניין של סיפורי תורה הוא רק משל המוביל אל הדברים שבפנימיות. עוד כתב שם הרמב״ם, אמר החכם במשלי חפה י' א', תפוחי כסף במסקיות, תפוחי זהב במסקיות כסף, דבר דבור על אופניו. ושמע ביאור העניין הזה אשר זכו כי המסקיות הם הגופים, הגופות המפותחים ופיתוחים מסובכים. מסובכים כותבים מם סן וב בית חף יוד מם לשון סבכה. רצונו לומר אשר בהם מקומות פתוחים דקי העיניים מאוד כמעשה הצורפים, ונגרו כן מפני שיעבור בהם הרעות, ותרגום וישקף והסתכה. ואמר כי משל תפוח זהב בסבכת כסף דקת הנקבים מאוד הוא הדבר הדבור על אופניו. וראה מה נפלא זה המשל בתאר המשל המתוקן, וזה שהוא אומר שהדבר הוא בעל שני פנים. רצינו לומר שיש לו נגלה ונסתר, צריך שהנגלה הוא טוב ככסף, צריך שיתוכו טוב מנגלה הוא עד שיתוכו בערך על גילויו כזהב אצל כסף, וצריך שיהיה בגילויו מה שיורה המתבונן על מה שבתוכו, כמו זה התפוח של זהב, אשר כיסוהו בסבחת כסף דקת העיניים מאוד, וכשיראה מרחוק או מבלתי התבוננות, יחשוב הרואה בו שהוא תפוח של כסף. כשיסתכל איש חד הראות הסתכלות טובה, יתבאר לו מה שבתוכו וידע שהוא זהב. וכן הם בשלי הנביאים, נגליהם חוכמה מועילה בדברים רבים, מכללם תיקון ענייני הקבוצים האנושיים, כמו שיראה מגילויי משליהם, ומה שידמה להם מן הדברים, ותוכם חוכמה מועלת בהאמנת האמת על אמיתתה. עד כאן לשון הרמב"ם. המשל עומד ביחס לנמשל ככסף לזהב. אמנם צריך שהמשל ערך עצמי כשל הכסף, אך כל זה הוא רק כדי שיוכל להגיע אל הנמשל, כשם שכל ערכו של כסף הוא בכוח הקנייה של הזהב ותולו, כפי שהרחנו בשיעור קודם. זהו עניין של מסקיות כסף, מקום שמעורר את הרצון לראות דרכו את הדברים שבתוכו. כך הוא המשל. יש פה שני עניינים, סיפור כשלעצמו, הוראת דרך אל הנמשל. גם מצד הסיפור העומד ביחס לנמשל, וגם על ידי שהוא מעורר את הרצון לתבונן דרכו בנמשל, מסקיות. הסתכל באורייתו וברא אלמה. ומכאן נובע שגם בבריאה יש מהלך כמו בתורה, של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב היא הדברים בעצמם כמו שהם על מציאותם האמיתית. תורה שבעל פה הדברים כפי שהם נראים ונתפסים. כשם שתורה שבכתב ניתנה להתפרש לכל אחד ואחד כפי שהוא לומדה או מבינה, וזה על ידי תורה שבעל פה, כך הם הדברים במציאות. המציאות שנבראה עומדת כשלעצמה, אלא שהיא נענית לכל אחד כפי שהוא תופס אותה ומתייחס אליה. יתרה מזו, המציאות נענית אפילו למי שטועה בה, והוא ממשיך לחיות במציאות שלו כמערכת שלמה שכל חלקיה תואמים ומשלימים. אפילו אצל שוטה, המציאות נתפסת כמערכת שלמה שבתוכה הוא מוצא את עצמו, אלא שאין לו נקודת מגע עם המציאות של אנשים שפויים. וגם את העולם נתן בליבם בקהלת ג' י' א'. ליבם של בני אדם הוא התופס ויוצר את מציאות העולם. כי הולך אדם אל בית עולמו, עולמו שלו שהוא בנה, כפי שערכנו בשיעור קודם. למעשה, כשם שבתורה שבכתב יש דברים שניתנים לאדם כמו שהם, האותיות והמילים וכו', ועליו לצורפם ולהבינם, ובכך חלה התפיסה שלו על התורה, וזו התורה שבעל פה. כך במציאות, הדברים ניתנו לאדם כמו שהם, אלא שעל ידי צירוף הדברים הוא בונה את המערכת, את מערכת המציאות שלו. בתורה שבכתב הסיפור הוא בעל מובן מצד עצמו, אלא שהוא מדבר על הפנימיות המונחת בתוכו. כך הם הדברים במציאות. תורה שבכתב במציאות פירושה שהמציאות הנראית היא משל. סיפור הנראה הוא מובן מצד עצמו, אך זו מציאות חיצונית המתכוונת לאמיתו של דבר לדבר על מציאות אחרת. כל דבר שנמצא בבריאה הוא משל לדבר אחר העומד במציאות אחרת, כגון כסף, מידת החסד, זהב, מידת הדין. וכן בעברי האדם עצם מציאותם היא משל לצורה עליונה, ואין פירוש הדבר שמצד כוח הפעולה של עבריו הם עומדים בדוגמה של מעלה לפעולותיו של הקדוש ברוך הוא, אלא תוכן העניין הוא שעצם מציאותו של כל דבר וצורתו הוא משל למציאות אחרת עליונה. בדניאל זין תת כתוב, עתיק יומין יתב לבושי כתלג חיוור ושיער רישי, כאמר נקה קרסי שביבין דינור גלגלוהי נור דלק. מדובר כאן בדווקא על איברים שאין בהם כוח פעולה כמו שיער ראשו, ואינם עומדים לתשמיש. אז זה משל למציאות אחרת עליונה. כשם שבתורה שבכתב על ידי המשל יכול האדם לעמוד על הנמשל, כך ניתנה גם הבריאה בדרך של משל. זהו עניין של מסקיות כסף. לא רק שהמשל מקביל למציאות אחרת, אלא הוא גם מורה את הדרך למציאות הנמשלת. גם על ידי שמעורר את הרצון להתבונן דרכו בפנימיות שנתלבשה בו, כפי שביארנו. זהו עניין של היציץ עליו בעל הבירה. זוהי תפיסה של משל בבריאה. הבריאה כולה מורה בכל עצם מציאותה שיש מנהיג לבירה. בתורה שבעל פה מתחילים כבר מערכים של תפיסת המשמעות הפנימית. ולכן לא שייך במשל, כיוון שלכתחילה כבר תופסים את גוף המשמעות של הדברים. אמנם יש בתפיסה זו רמות שונות של עומק, אך לעולם כל המהלך של התפיסה הוא כבר בגבולות המשמעות עצמה. כך הם הדברים גם בתפיסת המציאות. כאשר מגיעים לתפיסת משמעות של המציאות גופה, תפיסה זאת חייבת להיות רק במשמעות. זוהי דרך חידה. בלא המשמעות אין שום תפיסה בדבר כלל, אפילו לא בצורתו החיצונית. זוהי תפיסה של אי אפשר לבירה בלא מנהיג, הבריאה היחידה בתימה המעוררת את ההכרה של תפיסת המשמעות, יש מנהיג לבירה. להבין משל ומליצה בתפיסה של משל צריך לחיות להדיע בתוך מערכת מציאות אחת, השלמה כשל העצמה, כדי להבין מתוכה מציאות פנימית ועמוקה יותר. דברי חכמים וחידותם בתפיסה של חידה משיגים רק את המשמעות הפנימית של המציאות. אין שום תפיסה במציאות כדבר העומד לעצמו, והדברים היו כל כך נפלאים שאין לשער ואין לתאר, ברוך השם בסייעתא דשמיא. ובעזרת השם אנחנו מקווים מאוד להמשיך בסדרת השיעורים. יש עוד עשרות רבות שאנחנו רוצים מאוד למסור הלאה, בתקווה שהם יתקבלו על ליבותיהם של בני ישראל, אמן ואמן. שלום שלום, אהובה ידידה מורה.